לדבר משהו שקשור לאבות אבותיו. הוא הולך של החתם סופר, הוא כל פעם שמורים חתם סופר הוא קם. והחתם סופר, החתם שרבי עקיבא איגר, אז לכבודו אני אגיד את הדברים הבאים, בלי נזק. בשבוע שעבר דיברנו על העניין הזה של הכנה. צריך להתכונן. אז ציטטתי קטע שמישהו חכם אחד אומר, צריך אפילו שתי שניות לפני המצווה תחשוב. נגיד, אתה הולך ללמוד, שתי שניות לפני זה תחשוב, אני הולך ללמוד תורת השם. לפני תפילה, שני שניות, יותר מזה, זה כבר משנה את הכל. קריאת שמע, שני שניות, מספיק. אבל מה, אנחנו יודעים שהחסידים היו עושים הכנה גדולה. לפני התפילה היו עושים שעות של הכנה שהיו מוגבלים, וגם כן התפילה הייתה גולשת מעבר לזמן תפילה. זה ידוע הדברים היום. האמת שזה לא כל החסידים, זה רק התחיל. זה לא ברור לי. בפשיס חיים מתפללים מאוד מאוחר, אבל נגיד, אבל שם טוב התפלל וסיקים פחות או יותר. אבל מצד שני, בחב"ד מתפללים מאוד מאוחר, וזה היה הרבה לפני פשיס חיים. למה הם התחילו? איך זה התחיל הסיפור הזה? אבל הכל נובע, צריכים להתכונן לתפילה. והכנעה הייתה לוקחת הרבה זמן. עכשיו, רבי בעלי האיגר שזה קרוב שלו, הוא היה נכד של רבי עקיבא איגר, אז רבי עקיבא איגר לא היה מסנגד, הוא היה ככה... רבי שלמה איגר, הבן שלו היה מסנגד חריף. וכשלבי בעלי נתפס לחסידות, זה מאוד כאב לו. איך שלא יהיה, רבי בעלי האיגר היה צריך לבוא לסבא של רבי עקיבא איגר. עכשיו, מה הוא יבוא, יגיד לו, יישב את כל מיני שאלות, מה עם תפילה? אתם מתפללים מאוחר. הרבי בעלי אלתר, האיגר מתפלל מאוד מאוחר, מה תגיד? אז הוא אמר, יש פה בעיה הלכתית, מעבר לזמן תפילה. אז הוא אמר, יש רמב"ם שאומר שאפשר להתפלל מאוחר. רמב"ם מפורש. מה קרה? למשל, אדם נגיד עובד בשדה בטרקטור, זה עבודה שלו נגיד, לא, איך זה נקרא, בבניין בטרקטור, לא משנה מה. עכשיו הוא מגיע לעבודה, והכלי שלו, המחרישה או הטרקטור מקולקל, הוא צריך לתקן את זה. הוא יתקן חצי יום. הוא יקבל כסף על החצי יום הזה או לא? הוא כן יקבל. ודאי שקבל. הוא מגיע לעבוד, יש טרקטור מקולקל, הוא צריך לתקן אותו כדי לעבוד. אז זה חלק מהעבודה. עכשיו, הבעל בית טרקטור שהוא בסדר, הוא לא נותן לו. הוא משאיר לו את הטרקטור הזה, הוא צריך לעבוד, צריך לתקן את זה, הוא יקבל כסף, כן. זאת אומרת, זה חלק, ההכנה הזאת, מה שהוא מכין את הכלי עבודה, זה חלק מהעבודה, נכון? והרמב"ם אומר את זה, שעל זה הוא צריך לקבל את הכסף. כן, כשאתה מתכונן לתפילה, זה לא סתם הכנה. זה נחשב לחלק מהתפילה, זה נחשב לחלק מהתפילה. ולכן, אם ככה, אם אני קם, אז ככה, אז אלו שקמים מאוחר, אם הם קמים מאוחר ב-8, 9, 10, אתה מבין? זה שום דבר לא. אבל אם אני קם מוקדם, מתחיל לעשות תחנות, קצת מאוד מוסר, כל עצמה תאמרנה, צריך לחזק את עצמי, אז זה, קמתי מוקדם, אני לא מתעצל, אני קם מוקדם, אלא מה, אני עוד לא יכול להתפלל, אני צריך להכין את עצמי, והכנה חלק מהתפילה. אז גם אם התפילה, מעבר לזמן תפילה, מה זה משנה? התחלת עם הכנה, זה מה שחשוב הדבר הזה, אבל מי שקם ב-9, 10, אומר, אני חסיד, מתפלל למוחר, זה לא על זה, זה לא נאמר. מה שנאמר, מה שמעניין של רבי האיגר, כמובן היה עושה דבר בברית מילה, הוא היה סנדק, וכשהוא היה מתפלל לגומר שחרית אחרי הצהריים, לא כמו עם שלו, אבל היה מתפלל, אז היה סנדק, מצד שני יש בעיה של זרזין מקדימים למצוות, זה לא מסתדר. אז הגיע לדוד שלו, רב שמעון צויף של קרקו, והוא אמר, בדרך צריך מוקדם, אבל רבי האיגר שהוא כזה צדיק וכזה סנדק, כזה סנדק חשוב, אז אפשר לעשות את זה מאוחר להלכנות שלו. אבל זה הרעיון פה שנמצא פה, שהכנה זה לא רק להתכונן לדבר, הכנה זה חלק מהמצווה. לכן זה היתר של כל הצדיקים האלו שמתפללים מאוחר.
נוקצאים או נוקצל? נט. נכון? נוקצאים או נוקצל?
אז אנחנו בעזרת השם מתחילים ספר תניא, ואמרנו גם כן שבהקדמה זה עדיין יהיה קשור להקדמה של ספר התניא מחולק ככה, ארבע חלקים פחות או יותר. בהתחלה זה הודפס רק החלק הראשון שזה נקרא ליקוטי המורים, שזה הוא בא לבאר, נראה מה, עוד שנייה מה הוא בא לבאר. חלק שני זה איגרת התשובה, בא לדבר על נושאים של התשובה. שער הייחוד והאימונה, שזה בא לבאר שתי דבר אחד. אבל כתוב שכשאומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה נקרא ייחוד אילוה, ככה המקובלים אומרים, אומרים בור שם קודם החוצה לא ילובד, זה איחוד את הסוהה. זה המקובלים אומרים. מה זה אומר? זה עוד ספר. ספר שלם להסביר מה זה איחוד האלוהים, מה זה איחוד את הסוהה, מה זה המשמעות של זה. אחרי זה יש איגרס התשובה, ואחרי זה הם התפיסו בסוף, גם איגרס קודש, יש כל מיני מכתבים שהוא כתב על שאלות ששאלו אותו בעבודת השם. זה לא הודפס הכל בבת אחת ככה, זה היה שלבים, היה שלבים עד שזה נכנס הכל. בסוף יש גם כן קונטרס אחרון שזה עוד דברים עיוניים על החלק הראשון, על מה שאנחנו לומדים בהתחלה. אז עכשיו אנחנו מדברים על החלק הראשון, ספר ליקוטי המורים. יש לו נ"ג פרקים ופלוס ההקדמה זה נ"ד, זה כמו המניין של הפרשיות של התורה. כן? זה די מכוון, הוא עשה את זה כמו הפרשיות של התורה. אז אנחנו נתחיל בדעת השם, יש פה משהו חשוב גם בדף של ההקדמה, בדרך כלל מתחילים ישר מההתחלה, אבל פה כבר בהקדמה של הספר, כאילו בצילום דפוס, כן, הצילום, אז כתוב שם, כן, יש לכם את זה, זה ממש לפני הקדמת המלקט. יש הקדמת המלקט, אבל לפני זה יש גם כן, שהוא כותב מה הספר, כן, כמו ששר הספר, בקיצור, שר הספר. אז זה קשור כבר למה שדיברנו, מה כתוב? ליקוט היום חלק ראשון נקרא בשם ספר של בינוינים, אז זה כבר, המשפט הזה זה כבר, אחרי שצירפו לזה עוד חלקים, אז בדפוסים אחרים כתבו חלק ראשון. הנה, פה, זה.
הדף הראשון.
זה, מה ש... כן. ממש ההתחלה. עכשיו, מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים, זאת אומרת, גם מפי ספרים, גם מפי סופרים, נראה בהמשך מאיפה, מי זה הסופרים ומי זה הספרים האלה שהוא מלקט, נשמתם עדן, מיוסד, זאת אומרת, כל הספר הזה מיוסד על פסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך, ובברכה לעשותו, לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד, בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך. זאת אומרת, יש פסוק אחד, וכל הספר בא להסביר, מה זה קרוב אליך הדבר, אליך ובפיך ובברכה לעשותו. עכשיו, אנחנו נקדים כבר בעצם מה מונח פה במשפט הזה, וזה כתוב, מה זה קרוב, על מה מדברים שם? לא, על התורה, כן? לא רחוקה היא, למור מי יעלה השמיים, ולא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד, ובפיך ובברכה לעשותו. אז לפי הבלטני, כמו שנראה בהמשך, באים פה להגיד לך את הדרגות, שיש בבן אדם לפי הסדר. כי קרוב אליך הדבר מאוד. זאת אומרת, התורה, קודם כל, היא קרוב אליך הדבר מאוד. אז מה זה? זה דרגה אחת. בפיך ובברכה לעשותו. ארבע דרגות יש לנו פה. ולפי, כן? מאוד, בפיך, בברכה לעשותו. מה הכוונה? אז נראה שלפי הבלטני, קרוב אליך הדבר מאוד, הכוונה היא כשבן אדם חושב בענייני התורה. אז זה קרוב מאוד מאוד. למה? כמו שנראה שהבלטני אומר, כי אז יוצא שהחוכמה של הקדוש ברוך הוא, הרי התורה זה החוכמה של הקדוש ברוך הוא, והחוכמה של הבן אדם מתלבש בתוך המוח של בן אדם. זאת אומרת, אין יותר קרוב מזה. נכון? זה לא שאני מדבר את דברי התורה, זה ממש השכל שלי והשכל של הקדוש ברוך הוא נהיים מחוברים, כי התורה ממש, אני חושב מחשבות על, על תורה, כן? על לימוד של תורה, בעצם זה קרוב אליך מאוד, דבר מאוד. אחרי זה יש לך בפיך. מה יש לנו אחרי הדרגה של המוח? זאת אומרת, הדרגה, לפי הבלטני זה עובד ככה. יש, הדרגה הכי גבוהה זה הדרגה של המוח, זה היה קרוב אליך מאוד. בפיך. בפיך זה כוח הדיבור, כן? ויהי אדם לנפש חיה, אנחנו כולם יודעים, לרוח ממללה. זאת אומרת, דיבור, נכון? ככה כתוב באונקלוס. האונקלוס אומר, ויהי אדם לנפש חיה, כן? מה זה? זאת אומרת, היה אדם. היה אדם, ויהי אדם לנפש חיה. מה הפירוש? נהיה לו כוח הדיבור. זאת אומרת, כוח הדיבור זה לא רק, ככה רואים מהפסוק הזה, זה לא רק כדי שאני יכול, סך הכל איזה כלי שאני יכול להביע את עצמי, כן? זה רק איזה כלי חיצוני שאני יכול להביע את עצמי, אלא זה איזה דרגה בנפש האדם, זה מהות של בן אדם, בן אדם שהוא מדבר, זאת אומרת, אז יש לו, זה דרגה מסוימת, אז זה כאילו דרגה שנייה אחרי מוח, דרגה הראשונה, בן אדם חושב, דרגה מתחת לזה, זה דיבור. בפיך, בלבבך, זאת אומרת, אז אם אתה תעבוד בסדר הזה, זאת אומרת, בן אדם, כמו שדיברנו אז, בן אדם חושב בענייני עבודת השם, חושב בתורה, ומתפלל, זאת אומרת, הוא משתמש עם כוח הדיבור שלו, מה יקרה אחר כך? בלבבך, אז המידות, כל המידות מושפעים משתי הדרגות הקודמים. בלבבך, בלבבך זה כל המידות של הבן אדם. כעס, כל המידות של הבן אדם, אהבה ואירה, זאת אומרת, אצל המקובלים, או אצל, גם בספרי חסידות, בדרך כלל כשהם מדברים על מידות, מדברים על זה, על אהבה ואירה. זאת אומרת, זה שתי המידות הכלליות. כי בעצם אהבה זה בעצם כוח חיובי, וכן, כוח שעושה, ואירה זה כוח שלילי, כוח שנמנע. אז מילא, כל המידות, אתה יכול לשים אותם או פה או פה. אתה מדבר על כעס, אז אתה יכול להגיד, זה כוח שלילי. זה כן, אתה יכול לדבר על כוח חיובי. תלוי, כעס זה יכול להיות... אבל הכל פנים, כשמדברים באופן כללי, אז מדברים על זה אהבה ואירה. זה כאילו, הזוהר קורא לזה. שהתפילה בלי אהבה ואירה לא פורחת לאל. זה כמו הכנפיים של התפילה. אז זה הדרגה השלישית. לעשותו, זה כבר הדרגה האחרונה. זאת אומרת, אם אתה כבר בדרגה כזאת שעשית בחוכמה... ובלבך, אז על לעשותו יש לו חשיבות. זאת אומרת, גם אפילו הפעולות הגשמיות שבן אדם עושה, מקבלות חשיבות, כיוון שזה מחובר לדרגות של למעלה מזה. כן? ובעצם, כל מה שדיברנו בהקדמות, שחבד, כל האופן שלה היא מהתחלה עד הסוף, זה מרוכז בפסוק אחד, כי קרוב אליך הדבר מאוד, מלובש במוח, בפיך, ובלבבך, לעשותו. עכשיו, איך את אותו פסוק, זה כבר אמרנו את זה פעם שעברה, אבל צריך לחזור על זה פה. איך את אותו פסוק, קרלין הסבירו? יש פה עוד הכשרת אברכים אחד? נשאר פה עוד איזה הכשרת אברכים? כבר חזר. ראינו שמה שבעצם על אותו פסוק הרבה בהכשרת אברים הביא מספר בית אהרון בשבת תשובה שפירש את אותו פסוק בדיוק הפוך לשיטתם. כן, אמרנו שיטה של השיטה השנייה בדרך הבעל שם טובי זה שהפוך, הכל מתחיל מלמטה למעלה, קודם כל אתה תעשה עשייה בלי מחשבה, בלי שום דבר, וזה עולה למעלה בלבבך ולמוח, זה גם משפיע על ההשכלה, זה משפיע גם על דברים שבלב. הכל מתחיל למעלה, אז איך הפסוק הזה הולך? אז הוא יביא?
הוא הלך תביא. אז זה למה הוא מקבל יותר לעם הפשוט?
לפי מי?
בעל שם טוב.
הבעל שם, כן, זה אמרנו כבר, שהכל, זה שהבעל שם טוב אצלו, אנשים פשוטים ואנשים חשובים, הוא התייחס אליהם בשווה, זה בגלל עצם הנקודה שהוא חידש, שבעצם יש קדושה בכל דבר, גם בגשמיות, לא רק בחוכמה, לא רק בשכל, גם בגשמיות יש, אז מילא, אין הבדל, כמו שאמרנו, שיש לכאורה טענה, הרי יש אנשים שנבראים חכמים, יש אנשים שנבראים טיפשים, אז אם תגיד, שהכל תלוי בחוכמה, אז יוצא שיש, הקדוש ברוך הוא ברא מלכתחילה, אנשים שהם גדולים ואנשים שהם קטנים. אבל אם אתה אומר שזה לא קשור לחוכמה, אין שם. תחזירו את זה, בסדר. אז שם ראינו שהוא הביא בשם הבית אהרון. כן, שהוא הביא בשם הבית אהרון, בדיוק הפוך. כי קרוב אליך הדבר מאוד. מה? בפיך. בפיך ובלבבך. כן, אבל איך הם מסבירים את זה שם? הוא מסביר את זה כאילו הוא מוציא את המקרא מדי פשוטו. בפיך, כאילו בפיך... לא זוכר את העברות בתוכו. ראינו את זה שבוע שעבר. או, הנה. יפה מאוד. יפה, אז זה הכשרת האברכים. מבוא השערים, פרק A. ובתורה כתיב, כן, ובתורה כתיב, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אז תראו איך בית אהרון מסביר את אותו פסוק. מתחילה כתיב בפיך, ואחר כך בלבבך. זאת אומרת, שלא ימתין עד שיהיה בהתעוררות ליבו. זאת אומרת, הוא... לא לומד שבפיך זה כוונה כוח הדיבור, שזה איזה מדרגה גבוהה מעל ההתעוררות, אלא בפיך הכוונה היא סתם, בן אדם אומר בפה שלו, סך הכל הוא אומר דיבור באלמה. אז אם תגיד את זה, בהתחלה רק תגיד בפה, אחר כך בלבבך, זאת אומרת, שלא ימתין עד שיהיה בהתעוררות ליבו, רק מתחילה אם אינו יכול להתפלל יותר מבפי בלבד, יתפלל רק בפי בלבד. ועל ידי זה, הפוך, על ידי זה גם ליבו יקיץ ויתעורר. ואפילו אם אינו מרגיש חיות, רק כשור לעול וכחמור למסע, כן, גם אם נגיד אפילו, נגיד הוא מתפלל בלי כוונה להרגיש אהבה ואירה. וזה לא, זה, אז בדרך כלל זה יעזור שיהיה לך אהבה ואירה. לא הצלחת? אף על פי כן. רק, תחשוב, רק כשור לעול וכחמור למסע, יתענה גם מזה. ועל ידי זה יבוא להביש גם טעם בעבודה. אפילו אם אתה לא מרגיש התעוררות, אבל אתה צריך להתרגל, ליהנות מזה שאתה עובד. כן? כמו שאמרנו. אז אתם רואים את אותו פסוק, שכל הספר תניה מבוסס עליו, אז זה מרמז שם. מי שקורא שם את זה בסן, לא יבין שזה בעצם תגובה, שאתה בעצם כותב כל ספר שלם כדי להסביר שזה עובד. קודם כל חוכמה, אחרי זה כוח הדיבור, אחרי זה לב, אחרי זה מעשים. לא. בפיך הכוונה היא, תגיד בלי שום כוונה, בפיך. אחרי זה יהיה בלבבך, זה יגרום, אם תעשה פעולות אפילו בלי מחשבה, זה יגרום שיהיה לך התעוררות. זאת אומרת, בדיוק אפור.
איך מסבירים את המילה
באות? כן, אז זהו, הוא לא נכנס לזה. הוא לא, מה זה כיכר עובד, ומה זה לעשותו. אני חושב שבספר בסאונד בתוכו, יש כן הסבר גם כן על לעשותו. יש הסבר גם כן על לעשותו. אבל הוא לא מביא את זה פה. אז זה היה, כן, ההקדמה כבר, זה כבר, לכן זה חשוב, זאת אומרת, זה קצת מוזר, כמו שאבא מאיר, זאת אומרת, בן אדם כותב ספר ואומר, אני בא להסביר את הפסוק הזה והזה. אחרי זה לא נראה הרי בהמשך שהוא יגיד, תראו, מה שכתבתי פה, זה הכוונה של הפסוק. רק, הוא כבר בהתחלה מציב לך, יש לנו פה סולם, שזה החוכמה, המידות והמעשים, עכשיו אני אפרט לך כל דבר איך זה בנוי, ונראה את זה במשך הספר, אבל זה הבסיס של ה... טוב, אז אנחנו בהקדמת המלקט. הקדמת המלקט, כן, אז הוא, קודם כל הוא מדגיש שכאילו זה לא חיבור שלו, זה לא המצאה שלו, הוא כאילו, כמו שהוא אמר, זה ליקוט מפי סופרים ומפי סופרים, זאת אומרת שהוא בא להביא את השיטה של רבותיו. והיא איגרת השלוחה לכללות אנשי שלומנו, יברכן צורנו וישמרם. זאת אומרת, הוא כבר אומר בהתחלה, שלמי הוא כתב את זה? הוא כתב את זה לא בשבילנו. זאת אומרת, אנחנו סתם מבזבזים את הזמן שאנחנו יושבים פה ולומדים, כי כבר על השורה הראשונה, הוא כותב שהוא שלח את זה לאנשי שלומנו, נכון? אנשים שהיו קשורים אליו, ונראה את זה עוד מעט בהמשך, אז אנחנו צריכים להבין, אז אם זה איגרת שהוא שולח למישהו, לאנשים פרטיים, אז מה אנחנו קשורים לסיפור? איך אנחנו מתערבים פה? כן? אז תראו את זה בהמשך. עליכם יש שם מקרא. שימו אליי רודפי צדק מבקשי השם, וישמע עליכם אלוקים. למי גדול ועד קטן? עוד הפעם, למי? כל אנשי שלומנו, דמדינתנו וסמוכות שלה. זאת אומרת, זה גם כן, לא רק שזה לאנשים שקשורים אליו, אלא זה גם כן משהו גיאוגרפי. האיגרת הזאת היא שלוחה, משהו גיאוגרפי. זה שייך לאנשים שגרים במדינת רוסיה ובאזור. כן? אבל לא, לפולין הוא לא שלח את האיגרת הזאת. זה משהו גיאוגרפי, כן? לכאורה תורה אמורה להיות משהו אוניברסל, לא, הוא שולח את זה משהו פרטי. איש על מקומו יבוא לשלום, וחיים עד עולם נצח סלע ועד אמן כן יהיה רצון. הנה, מודעת זאת, זאת אומרת, זה דבר ידוע, כי מרגלה בפונין שבכל אנשי שלומנו למור. זאת אומרת, כולם טוענים שאינה דומה שמיעת דברי מוסר לראייה וקריאה בספרים. זאת אומרת, השאלה היא כזאת, האם יש הבדל בין אם לשמוע את כל מה שכתוב פה מהבלטניה בעצמו, או שאם הוא יכתוב את זה בספר. אם הוא יכתוב את זה בספר, מה יותר טוב?
שמע עליו לכל אחד.
מה?
שמע עליו לכל אחד.
די, נו.
יש מעלה
לשמוע,
יש מעלה בקריאה, כל אחד
לפי התכונות
שלו.
מה מעלה בקריאה? כשאני רוצה למסור דבר בצורה מדויקת, ושיבינו מה אני מתכוון, איך עדיף שאני אעשה את זה? שאני אשלח מכתב למישהו, או שאני אגיד לו את זה פנים אל פנים, איפה זה יצא יותר מדויק?
פנים.
מה?
פנים אל פנים.
פנים אל פנים? מה?
גם וגם.
לא, פנים ופנים, כי אפשר לשאול שאלה.
אבל כשאתה כותב משהו, אז יש לך זמן לחשוב, להתבונן ולכתוב את הדברים בדיוק, ואחר כך לערוך את
זה. לא, זה מצד האומר. אני שואל, אנחנו לא מדברים מצד האומר.
מצד השומע?
מצד השומע. האם עדיף לו לשמוע פנים אל פנים עם מישהו? או לשמוע, או לכתוב את זה במכתב.
רוב תקשורת זה לא מילים.
מה?
רוב התקשורת זה לא מילים.
אלא מה?
כל
דיבור אחד לשני. כן, יותר מזה.
הניואנסים הם...
איך התורה ניתנה לנו? בכתב או שהיא ניתנה בעל פה?
בעל פה.
מה? התורה שבכתב אני אדבר, לא תורה שבעל פה, לא הגמורה. התנך. התנך עצמו. איך הוא נמסר? מה? בכתב? אז לא, אז הגמורה בערבין אומרת שהצורה הייתה שמשה רבנו ירד מהר סיני, אסף את כל היהודים, אמר להם, קיבלתי מהקדוש ברוך הוא כך וכך. אחרי זה הוא אמר את זה לארוין קודם, אחרי זה אמר את זה לבנים שלו, ככה ארבע פעמים, אחרי זה הוא הלך לבית שלו, כתב את זה על ספר, ואז, עכשיו יותר מזה איך שהיה, איך זה היה, הוא אמר להם ככה, הוא הגיע, ירד, אמר, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא אמר לי, שבתדבר תשרי, יהודה תשרי, כשמגיע חג הסוכות, אתם צריכים לקחת אתרוג, לולב, הדסים וערבות, כן? אתם יודעים, כך הוא אמר להם בשיעור, ומסרו את זה אחר כך, אחרי זה הוא הלך הביתה שלו, הוא רשם, ולקחתם לכם פרי עץ אדר, כפות מרים, ערבי נחל, ומגיעים אליו ואומרים לו, אתה מתנו אתרוג, פה כתוב פירות אדר, משמע, כל פירות אדר, כן? או יותר מזה, הוא כותב, הוא אמר להם, תדעו לכם, כשאתם נותנים מלכות, כשבית דין נותנים מלכות, קיבלתי מהקדוש ברוך הוא, צריכים לתת 39 מלכות. אחרי זה הוא הלך הביתה, רשם על הספר, 40 יקנו. אז הביאו לו את המכתב, מה זה? אתה אמרת לנו 39, 40 יקנו. נכון. באמת זה 39, אבל הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לכתוב את זה 40. הקדוש ברוך הוא אמר, ציווה לכתוב את זה בצורה כזאת. זאת אומרת, בעצם התורה, בעיקרון היא תורה שבעל פה. היא מתחילה עם תורה שבעל פה. המסירה שלה הייתה באופן שבעל פה. עכשיו יש גם עניין איך היא נכתבת. העניין איך היא נכתבת היא סוגיה אחרת. היא לא מאיפה אנחנו יודעים את ההלכות, כן? כמו שהגמרא שואלת, אולי באתרוג, אולי ניקח פלפלים, כן? כולם ידעו שלוקחים אתרוג, כל השנים לקחו אתרוג. אז זה לא שאלה, זה לא שאלה מה עושים. מה שעושים אנחנו ידענו ומסרו לנו את זה איש מפי איש. רק יש עניין שזה יהיה רמוז בתורה, איפה זה רמוז בתורה? איפה זה רמוז בתורה שזה דווקא אתרוג, כן? אבל זאת אומרת, גם תורה שבכתב בעצם היא תורה שבעל פה. אז רואים מזה שבעצם המסירה צריכה להיות בצורה של בעל פה. זה הדרך של המסירה, וזה באמת ככה, כי כשאני מדבר עם מישהו, עם התנועות ידיים, עם הבעה של הפנים, עם כל הצורה, הוא מבין מה שאני אומר. עכשיו, ברגע שזה נהיה דבר כתוב, אז זה נהיה דבר קבוע. אז אי אפשר כבר... יש פרשנויות, האם הוא התכוון ככה, הוא התכוון ככה, כל הפרשנויות מתחילים מאיפה, נגיד, כל הכמויות האדירות של ספרים שיש לנו, למה זה קרה? זה קרה רק בגלל שהתחילו לכתוב, זאת אומרת, לפני שהתחילו לכתוב, אז הכל היה ברור, כל רב מסר לרב, מסר לתמיד, וזהו, לא היה לו ספק. היה שהתחילו לכתוב, אז מה התכוונה פה הגמרא? אז רש"י מסביר שהגמרא התכוונה ככה, ותוספות מסביר שזה כהן ככה, ואז השאר, אז כל, בעצם ההתפתחות של כתב, מתחילה רק עם זה שאתה מתחיל את זה בכתב, כן? אז בעצם צריך להיות, אז זה הטענה שלהם, הם אומרים, אנחנו רוצים לשמוע מפי הבעל התניא בעצמו, לא רוצים ספרים ממנו, כי זה משהו אחר לחלוטין. עכשיו, למה? אז הוא אומר ככה, שהקורא קורא לפי דרכו ודעתו ולפי השגת ותפיסת שכלו באשר הוא שם. זאת אומרת, קורא, אז הקריאה שלו היא לפי ההשגה שלו, ואם שכלו ודעתו מבולבלים, בחשיכה יתהלך ובעבודת השם, בקושי יכול לראות את האור, כי טוב הגנוז בספרים, אף כי מתוק האור לעיניים ומרפא לנפש. זאת אומרת, אם אני קורא, אז אני קורא לפי דעתי ושכלי. נו, ואם אני שומע, אז מה?
אפשר להסביר.
אם אני שומע, אז יש פה, מה?
יש את הדיבור של המדבר.
שמה?
שהוא עצם משהו בפני עצמו.
כן, אבל נגיד למשל, הוא לא מבין כל כך טוב. זאת אומרת, נגיד, הבעל התניא יושב ודורש. אז הוא בן אדם חכם מאוד, ויש לו השגות גדולות. עכשיו, יושב פה מישהו שמבולבל ודעתו אחרת, אז מה?
אפשר לשאול.
מה?
אפשר לשאול.
נו, ובכתב, אז מה? אז בגלל שרק אפשר לשאול, ואפשר לשאול נגיד בכתב גם כן. לשלוח מכתב, מה התכוונת?
יאו, זה צריך לקחת זמן, וזה ברגן. עכשיו אנחנו קוראים במכתב, לא יודעים בדיוק מה הבעל התניא אומר.
אז זה השאלה, השאלה אם פה הוא מתכוון להגיד שזה משהו טכני, או שקורה משהו בשיעור של בין רב ותלמיד. בין רב ותלמיד, ברגע שיש שיעור, זה לא רק שאני מעביר לו, זה יש, נוצר איזה סוג של חיבור מסוים. אז מילה, נכון שהוא בעצם דעתו ושכלו מבולבלים, אז אם הוא מכוחו צריך ללמוד את הקטע הזה, הוא לא יבין מה שאני רוצה. אבל כשיש דיאלוג בין רב ותלמיד, קורה משהו חדש. קורה משהו חדש. התלמיד מקבל איזה סוג של השגה אחרת. זה יותר נראה ככה, זאת אומרת, זה לא רק עניין שהוא יכול לשאול או לא יכול לשאול, אלא במעמד הזה של רב ותלמיד ששומע, הרב שומע, התלמיד שומע מפי הרב, אז גם אם שכלו ודעתו בדרך כלל מבולבלים וזה, אבל הסוג, צורה הזאת גורמת תלמיד יבין את זה יותר, כן? ובאמת רואים את זה קצת בחוש, רואים את זה בחוש, שכששומעים שיעורים הרבה פעמים, זאת אומרת, נגיד למשל, אם בן אדם לשמוע מהרב סולובייצ'יק שיהיו, או לקרוא את זה בספר שלו. כששומעים את זה, הרבה פעמים, כשאתה מרגיש, אתה שומע, לא דווקא מהרב סולובייצ'יק, כל רב, מלקרוא, כשאתה שומע את זה, אתה מבין את זה יותר, ממש אתה מרגיש את החיות שבזה. וזה נראה שיש פה איזה משהו פנימי, כן? זה לא רק, הרי הוא לא שאלתי אותו שום שאלות, אותו דבר הייתי יכול לקרוא, אלא יש פה, בדיאלוג של רב ותלמיד, יש איזה סייעתא דשמיא, משה פיינשטיין הרי אומר תמיד, אם היו שואלים אותו השאלה, הוא היה שואל אותו, האם זה נוגע לך למייסה, או שאתה שם שואל אותי? למה? כי אם אתה נוגע למייסה, אז התשובה שלי תצא אחרת. כן?
זה גם שנגיד שאנחנו שואלים את השיעור שלך, אחרי שבוע ברקורד.
בהקלטה.
בהקלטה, זה לא אותו דבר כמו שאנחנו שומעים.
נכון, כי פה אפשר לשאול שאלות, וככה לא...
לא רק זה, זה
כאילו... ברור.
התפיסה
שהרב
נמצא פה, זה נכנס יותר פנימה.
כן, אז לכאורה יש פה איזה משהו מיסטי כזה, זאת אומרת, יש איזה משהו מיוחד, במסירה של תורה, בכל פעם כשיש שיעור, אז יש איזה משהו מיוחד, שהחיבור בין רב ותלמיד יוצר איזה משהו אחר. זאת אומרת, אם בן אדם בדרך כלל לא היה מבין, אבל החיבור עם הרב גורם לו משהו אחר. עכשיו עוד מזה, זה טענה אחת, זאת אומרת, אם אני אקרא בספר, יכול להיות שהשכל שלי לא יבין, הוא מבר מדין. הנה, ספרי העירה בנויים על פי שכל אנושי, זאת אומרת, יש בתורה שתי חלקים פה הוא אומר. יש ספרים שהם בנויים על שכל אנושי. למשל, איזה ספר בנוי על שכל אנושי? בתורה? כן, אולי קצויס, זה צריך נראה עוד שנייה, אבל יותר פשוט. הרבה מספרי הראשונים... חכמי המחקר, נגיד מורה נבוכים, כן? אז הכל זה בנוי, הלוגיקה בעצם, כן? יותר מזה, אתה יכול למצוא את אותו לוגיקה גם בספר של אריסטו, כן? הרבה מהדרכים, והוא בעצמו אומר שהוא לוקח את זה מאריסטו, כן? אז בעצם זה בנוי, זה לא כמו שהוא יגיד בהמשך, שיש נבואה, יש איזה כוח נבואי, אלא זה תורה, אבל זה תורה שמגיעה בשכל. זאת אומרת, מי שעכשיו יקרא ספר של אריסטו, כן? האם הוא יוכל לברך ברכת התורה? לפי הרמב״ם, בוא נלך לפי הרמב״ם. הרמב״ם סובר שמה זה מעשה מרכבה? אתם יודעים, מה הרמב״ם סובר? מה זה מעשה מרכבה? מעשה מרכבה זה אריסטו. נקודה. ככה הוא אומר, בפירוש המשניות בחגיגה, הוא אומר הפילוסופיה, כולם חלקו עליו על זה, אבל בוא נלך שנייה אחת עם הרמב״ם. אז עכשיו השאלה שלי ככה, כשהרמב״ם קם בבוקר ואמר, היום בבוקר אני הולך ללמוד מייסה מרכובה, אז הוא הלך, פתח את הספר של אפלטון או אריסטו, ואמר, ברכת התורה וברך על זה? ברור שלא. אז עכשיו, אבל כשהוא אחרי זה הלך ולמד את ספר מורה נבוכים, או לימד, כידוע, הוא גם לימד את ספר מורה נבוכים, אז האם הוא בירך ברכת התורה לפני שהוא למד מורה נבוכים? כן. השתיים זה בנויים על השכל, אבל שכל של תורה, זאת אומרת, שכל של גדול בתורה, אפילו שהוא יגיד את אותם כללים, זה נהיה תורה, וזה לא תורה. אבל, מבואר פה, הוא אומר שעדיין יש דרגות בתורה. יש תורה שהיא בשכל, ויש תורה שהיא נבואה. תראו, הוא אומר, ספרי העירייה בנויים על פי שכל אנושי, בוודאי אינם שווים לכל נפש. למה? כי אין כל השכלים והדעות שוות. ואין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר ממה שמתפעל ומתעורר שכל חברו. זאת אומרת, כיוון שזה משהו עצמאי מהחכם פלוני, כן? זה משהו שמגיע משכלו של פלוני, אז מילא זה שייך למי שקשור לפלוני. זאת אומרת, שיש לו את אותו שכל, יש לו את אותם, את אותם בחינות. אבל, וכמו שאמרו רבותינו בברכות, גם בברכת חכם הרזים, על שיש עם ריבו מישראל, שאין דעותיהם דומות זו לזו. כן, כתוב שם בברכת חכם הרזים, מה זה חכם הרזים? שהקדוש ברוך הוא יודע בדעתו של כל אחד ואחד, אפילו שבעצם כל אחד יש לו דעה אחרת לחלוטין. אז מילא, כל, זאת אומרת, כל מה שבנוי על שכל, אף פעם לא יהיה מישהו שיהיה שווה בדיוק אליו, בשכל. אף פעם, יכול להיות קרוב אליו, יכול להיות דומה אליו, אבל אף פעם דברים שמגיעים מחמת השכל, הם לא מגיעים אותו דבר. וכמו שכתב הרבן זל במלחמות שם, בפירוש הספרי, גבי יהושע שנאמר בו, איש אשר רוח בו, שיכול ללכת נגד רוחו של כל אחד ואחד. זאת אומרת, הוא כבר רומז פה, הרמב"ן שם מסביר, שהקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבינו, איש אשר רוח בו. מה זה הכוונה? שיכול ללכת לכל רוחו של כל אחד. זאת אומרת, שיש חכמים, כמו שאמרנו, שבעצם אם אתה מדבר עם חוכמה, אז אתה מדבר, כל אחד יש לו את השכל שלו. אז איך בכלל יכול להיות מישהו כמו משה רבינו, שהוא בעצם צריך למסור לכל עם ישראל? זאת אומרת, איך יכול להיות שיש אנשים שהם מנהיגים כללים, אנשים של כולם? הרי אם הם אנשים של כולם, אז הוא אומר שמה שיש, פה הם מתיקים את הלשון של הרמב"ן, לפי חרמה, על חכם גדול, הרמב"ן אומר שמה, אפשר לברך את הברכה הזאת, חכם הרזים, למה? שהוא כללי בכל הדעות ובכל החוכמות. זאת אומרת, יש אנשים כאלה שהם, השכל שלהם הוא שכל כולל. כן? זה נקרא נפש כולל, שכל כולל. זאת אומרת, נכון שאנשים רגילים, בדרך כלל יש להם שכל אחד ומילא, הם אנשים פרטיים, אבל משה רבינו, מי שרגיל בגמרא, כשהמורה אמר משהו טוב, אז מה, איך אמרו לו? זאת אומרת, כשנהנו ממה שהוא אומר, מוישה שפיר קומרס, כן? מוישה אמרת טוב, מה זה מוישה? משה רבינו. זאת אומרת, אם אמרת משהו טוב, אז זה מוישה רבינו. למה? כי מוישה רבינו הוא כזה שכל כולל, שכל מה שהוא יגיד, אז זה כלול מרוחו של כל אחד ואחד. אבל נורמלי, אם אין לנו כזה חכם, אז יוצא שהשכל שלו זה שכל שלו, ואנשים אחרים לא יבינו מה הוא רוצה. אז אם הוא ידבר איתם, הוא יסביר להם לפי שכלם. אבל אם אנחנו נקרא את זה מספר, זה יהיה בעיה. עכשיו עוד, אפילו בספרי העירה אשר יסודתם בערי קודש מדרשי חז"ל אשר רוח השם דיבר בהם ומילתו הלשונם. אתם רואים? זאת אומרת, יש ספרים שהבסיס שלהם הוא לא בסיס שכלי, זה לא איזה מחשבה לוגית, אלא זה מגיע מרוח הנבואה, המשך מרוח הנבואה. זאת אומרת, התורה מתגלה כל הזמן, כן? כל הזמן התורה מתגלה עוד ועוד, על ידי חכמי ישראל. אז למשל, כשהזוהר התגלה, זה לא עשו חשבון. לא, זה איזה גילוי נבואי, זה סוג של גילוי, סוג נובלות של נבואה. כן? זאת אומרת, זה גילויים. זה דברים שמגיעים מלמעלה. אז דברים כאלה, ספרים כאלה, אפילו ספרים כאלה, שבעצם הם מגיעים מרוח השם. ואורייתא וקודשא בריך הוא כולה אחד. התורה והקדוש ברוך הוא היא בעצם אחד. עכשיו, המשפט הזה לא כתוב בשום מקום. זה ידוע, כולם אומרים את המשפט הזה, אורייסה וקודשא בריך הוא וישראל, כול אחד. אין כזה משפט, ולכאורה זה גם כנראה סוג של אפיקורסוס, כן? להגיד שכול אחד? יש לשון של הזוהר, לשון של הזוהר זה אורייסה וישראל וקודשא בריך הוא מצח דונדו בדו. מאוחדים זה בזה. אז זה סתם מעניין לברר מי הראשון שמתחיל להשתמש עם המשפט הזה, כן? אורייסה וישראל וקודשא בריך הוא כול אחד. זאת אומרת שזה ממש אחד, זה ברור שלא הכוונה היא שזה ממש כול אחד, כן? רק, זאת אומרת, יש לזה איזה שייכות פנימית. אני לא יודע, זה אני לא יודע, מי הראשון שהתחיל, טבע את המשפט הזה, הלשון, אין לשון כזאת בזוהר. אז, אבל כל פנים, מה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד שבעצם כל דבר שזה תורה, שהיא מחמת רוח הנבואה, אז בעצם זה הקדוש ברוך הוא מלובש בזה. כן? עכשיו, הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא בשביל פלויני, הוא מתאים לפלויני, הוא לא מתאים לאלמוני. זה אי אפשר להגיד, נכון? אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא מתאים לבן אדם אחד, לבן אדם השני הוא לא מתאים. אז כל דבר שבעצם, כל תורה שיש בה את הדרגה הזאת, שכאילו הקדוש ברוך הוא מתגלה בה, הקדוש ברוך הוא מתגלה בה, אתה לא יכול להגיד שהתורה הזאת שייכת רק לבן אדם פלוני ולא לבן אדם אלמוני. חייב להיות שזה שייך לכל יהודי ויהודי. כן? ולכן, גם במצוות שלא שייכים היום, וכל הדברים, אתם תראו, ספרי חסידות שהם כל פעם מנסים מה זה שייך לדורנו, מה זה שייך לנפש שלי, כל דבר צריך להיות איכשהו קשור אליי. כי אם זה משהו נצחי, אם זה משהו שהוא חלק, כמו שהוא אומר, כול אחד עם הקודש ברוך הוא, אז זה צריך להיות שזה נוגע. רק שזה חידוש גדול, שימו לב, שיוצא שגם בתורה עצמה יש שתי דרגות. זאת אומרת, אם אתה לומד תורה שהיא מבוססת על השכל, אז זה לא, אתה לא, זה לא כאילו הקודש ברוך הוא מתגלה פה בתורה הזאת. נכון שזה תורה? אבל זה דרגה אחת של תורה. אבל תורה כזאת שהיא מבוססת על נבואה, ועל הגילויים שהקודש ברוך הוא מגלה בכל דור ודור, אז זה כאילו הקודש ברוך הוא מדבר. ויותר מזה, כל 60 ריבו נשמות כללות ישראל ופרטיהם, ופרטי פרטיהם, עד ניצות סקל שבקלים, ופחותי הער שבאבינו בית ישראל, זאת אומרת 60 ריבו זה מספר כללי, זה גם כן שאלה, למה אומרים כל פעם 60 ריבו, 60 ריבו? מה זה ה-60 ריבו הזה? כן? זה כאילו תמיד הכלל ישראל הוא 60 ריבו, זה לא ככה. הרבה פעמים יותר, הרבה פעמים פחות, אז מה זה ה-60 ריבו? אבל 60 ריבו כאילו זה המספר השלם, משתמשים מזה. אז יותר, לא רק שבעצם התורה מצד עצמה קשורה לכל בן אדם, אלא כל אחד עד ניצוץ קל שבקלים, פחותי הערך שבאמן ישראל, כולר מתקשרן באורייטה. זאת אומרת, כל הנשמות האלה קשורים בתורה, יש להם קשר בתורה, ואורייטה היא המקשרת אותן לקודש ברוך הוא, כנועידה בזוהר הקודש. זאת אומרת, אז כל בן אדם יש לו איזה שורש בתורה, והתורה, כיוון שהיא חד עם הקודש ברוך הוא כביכול, אז בעצם כשאני, יש לי איזה, זאת אומרת, אני לא צריך ללמוד את התורה כדי שאני אהיה. לפני שאני לומד את התורה, כל נשמה בעם ישראל, יש לה איזה חלק בתורה, נראה עוד שנייה מה זה אומר, יש לה חלק בתורה, וממילא, באופן אוטומטי, כל נשמה מעם ישראל, היא דבוקה בעצם הקודש ברוך הוא באופן ישיר. אז יוצא שכל פעם כשאני לומד תורה, שהיא תורה שהיא בדרגה של נבואה, אז לא רק שזה חייב להיות נוגע אליי מבחינת בחוץ, חייב להיות שאני נמצא פה. אוקיי? יש פה שתי, זאת אומרת, אתה יכול להגיד, זה מבחוץ, אבל זה ודאי שזה נוגע אליך. כן? לא רק שזה נוגע אליך, אלא זה אתה. כל תורה שהיא תורה, נגיד, מדרש, בינם לומד מדרש רבה, אז אומר הבעל התניא, לא רק שאתה חייב לומר שזה חייב להיות נוגע לכל בן אדם, וכל בן אדם יש לו איזה שייכות, אלא כל בן אדם, הוא נמצא בו. כל בן אדם בכל חלק בתורה הזאת, הוא נמצא בה. הוא נמצא שם. אז זאת אומרת, זה משהו ממש שגילוי הנפש שלי נמצא בתורה הזאת. אז ברור שחייב להיות לי שייכות לזה. אז מה תגיד? שזה לא קשור אליי? זה אני. זה אני. אבל, אומר הבעל התניא, נו, אז בכל זאת, אבל מה הבעיה? הרי זה דרך כללות לכללות ישראל. זאת אומרת, זה כשמדברים באופן כללי. ואף שניתנה התורה להידרש בכלל ופרט ופרטי פרטות לכל נפש פרטית מישראל המושרשת בה, נכון, שבעצם כל דבר מהתורה, אפילו כל מדרש, אתה צריך, יש את החלק שלך פה, יש את הנשמה שלך עד הפרט הכי קטן, אבל הרי אין כל אדם זוכה להיות מכיר מקומו הפרטי שבתורה. מה פירוש אין מכיר מקומו הפרטי שבתורה? הוא לא מכיר את עצמו. בן אדם כיוון מה אנחנו אומרים? בכל אחד, בתורה יש חלק של הבן אדם בעצמו. כי כל יהודי, התורה בנויה מנשמות ישראל. כאילו יש תורה, איך בנוי התורה? לקחו 60 ריבו נשמות של ישראל, ועשו את ה-60 ריבו אותיות, כמה יש אותיות לתורה? מה? 60 ריבו, כן? זה אותו דבר, אומרים, יש 60 ריבו אותיות לתורה, כן? כל המקובלים אומרים, 60 ריבו, נראה עוד שנייה אם זה נכון.
לא, זה יש 300,000 אותיות, אבל הזוהר הקדוש אומר שבין כל אות שחור יש אות לבן.
אז זה נראה.
לבן זה הנשמות שלא מרגישים.
זה נראה, פה זה נראה עוד שנייה.
זה 60 ריבו אותו.
זה נראה מה פשט בזה, אבל כתוב במקובלים שיש 60 ריבו אותיות בתורה. ויש 60 ריבו נשמות ישראל. מה זה אומר? כאילו שכל יהודי יש לו אות בתורה. אבל זה לא ש... אחד ימצא בפרשה הזאת ולא בפרשה הזאת. בכל תורה ותורה שאתה לומד, יש בך את החלק שלך. אז מה הבעיה שאני לומד? הבעיה היא שאני לא מכיר את עצמי. זה הבעיה. אני לא גיליתי את עצמי. אם הייתי מגלה את עצמי, אז הגילוי של עצמי זה הגילוי של התורה. כי אני והתורה זה באותו דבר. אז הוא אומר, אין, מה אתה אומר? שאני אלמד מתוך ספר, וכיוון שבעצם זה כאילו הקודש ברוך הוא מדבר אליי, וכאילו הקודש ברוך הוא נמצא פה. אז מילא זה כאילו אני אז חייב להיות שזה קשור אליי, בסדר, אבל לא כל בן אדם זוכה לגלות את עצמו. אם הוא לא זוכה לגלות את עצמו, אז הוא לא יבין מה זה נוגע אליו. זאת אומרת, כל מה שאנחנו לא מבינים בתורה מה נוגע אלינו, זה בגלל שחסר לנו בגילוי של עצמנו. אז מילא, אז זה טענות, כל אלה טענות להגיד שבעצם אין מה לכתוב ספר. כן? כי מה, אם נכתוב ספר, אז יהיה לנו את כל החיסרונות. אם זה יהיה מבוסס על השכל, אז כל בן אדם יש לו שכל אחר. אם זה, גם אם זה יהיה לא מבוסס, יהיה מבוסס על, על רוח הקודש, על, על נבואה ודברים כאלה, אבל הכל פנים, החיסרון יהיה בבן אדם. הבן אדם לא גילה את עצמו, אז מילא הוא לא יגלה מה התורה הזאת נוגעת אליו. כי הוא לא יודע מי הוא עצמו. אז מילא, לכאורה עדיין לא מובן.
אם התורה שקצה זה נבואה.
כן.
שיש לו חלק כל אדם.
כל אדם חייב שיהיה לו
קשר. אם כותב את זה, יכול להבין. יכול.
יכול, אז, נכון, יכול, בטח שיכול, אבל הוא אומר, יש פה עדיין חיסרון. למה לפעמים אני אלמד את זה ואני לא ארגיש שזה שייך אליי? כי לא גיליתי את עצמי. לא גיליתי את עצמי למה שזה נוגע לי.
אבל לא צריך לדבר על זה. יכול ללמוד מספר, יכול לכתוב.
לא, אז אני לא אבין מה זה רוצה. אם, או, אם אני...
יכול לכתוב, אבל לא בטוח שהבן אדם יבין.
כן, הבן אדם לא יקבל. זאת אומרת, בעצם נראה, בעצם מה הוא רוצה להגיד פה בעצם? כל ההקדמה הזאת זה היה, בהתחלה היו מגיעים, נראה עוד שנייה, היו מגיעים לבלטניה לשמוע ממנו כל הזמן תורות, והיו שואלים אותו שאלות בכל מיני דברים, ונראה עוד שנייה שהבלטניה כבר כמעט קץ בחייו מכל השאלות האלה. לא היה לו כוח כבר, נראה עוד שנייה, לא היה לו כוח ששואלים אותו כל הזמן. אז הוא אמר, נראה עוד שנייה, אני מכיר כבר את כל השאלות שלכם, שמעתי אתכם, אני מכיר את כל השאלות, עכשיו אני כותב ספר שיענה על כל השאלות ששאלתם אותי, ולא תצטרכו כל פעם להגיע לשאול אותי. ונראה עוד שנייה מה זה היה, היה תקנות מיוחדות על זה, תקנות ליזן זה נקרא, שסדרים שלמים, מתי מותר להגיע, מתי אסור להגיע, היה ממש בלגן, ונראה את הלשון שלו שם.
זה כמו משה רבנו, יתרו.
כן, אבל יותר מזה, יותר מזה, נראה, זה באמת חשוב לדעת.
זה לייצא מערכת.
מה?
זה לייצא מערכת.
שמה?
לא, כמו שמענו פעם שעבר.
שמה?
שהרעיון היה, לא, הכיוון של חב"ד לא היה שדרך להגיע לשם זה דרך הצדיק. זה היה פשוט הצדיק הוא יותר מישהו שנותן את הכיוון.
כן, זה הוא אומר להם, פה, אנחנו נראה את זה, פה הוא אומר להם את זה ונחזור. לגבי הוויכוח, אבל הקופנים, זה בעצם עכשיו טענות למה אי אפשר לכתוב. הנה הוא ממשיך עוד יותר עם הטענות, עוד קטע על הטענות האלה. והנה, אף בהלכות איסור ויתר, הנגלות לנו ולבנינו, כן? הנגלות לנו ולבנינו, זה העניינים של איסור ויתר, כל הדינים של נגלה. מצאנו, ראינו, מחלוקת תנאים והמוראים, מן הקצה אל הקצה ממש. נכון? זאת אומרת, אחד אומר אסור, אחד אומר מותר, אחד פטור, ואלו דברי החיים. מה זה דברי אלוהים חיים? מה זה לשון אלוהים חיים? כמה אלוהים יש? אחד, אז אלוהים חי. מה זה אלוהים חיים? אז מה אתה אומר? אלו ואלו... מה?
כמו מים.
שמה? שזה לפעמים אומרים לשון זכר לשון נקבה?
לא, שזה רבים. אבל למרות שזה לא הרבה דברים. מים, אתה אומר מים רבים, לא...
אה.
אבל
כאן פה... אז תראו מה הוא אומר, הוא כאילו שואל, כתוב אלו ואלו דברי אלוהים חיים, מה זה חיים? היה צריך להיות חי, מה הכוונה? על שם מקור החיים, על שם מקור החיים לנשמות ישראל הנחלקות דרך כלל לשלושה קווים. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים דברי אלוהים חיים, אנחנו מדברים, לא מדברים פה על הקודש ברוך, אנחנו מדברים על המידות שהוא הציל, שהם חסד גבורה ותפארת נראה. זאת אומרת, המקום שמשם הנשמות מגיעים. הנשמות של היהודים מגיעים מאלוקים חיים. מה זה אומר? מה זה אומר? ימין, שמאל ואמצע. חסד, גבורה ותפארת. אז ממילא, נשמות, כיוון שהנשמות מגיעים מהבחינות האלה, זאת אומרת, יש עולם של חסד, ויש עולם של גבורה ועולם של תפארת. עכשיו, כל הנשמות, כל נשמה מגיעה ממקום מסוים. אז נשמות ששורשן מידת החסד, הנהגתן גם כן לעטות כלפי חסד, להקל כנודע. זאת אומרת, בית הלל ובית שמאי, כידוע. איך זה יצא? כל פעם הם מקלים וכל פעם הם מחמירים. זה כבר, זה נראה שיטתי, נכון? איך יכול להיות שכל פעם בישראל יצא להם כולה? כמעט, לא תמיד, יש מקומות חריגים. כן? אבל בדרך כלל הם תמיד לכולה, הם תמיד לחומה. איך זה יוצא? מה זה? זה כאילו, הם החליט, כאילו שלפני שהם למדו כבר את הסוגיה, בישראל החליטו, אנחנו חייבים לצאת שזה יהיה מותר. ובשם מה אמרו, אנחנו חייבים לצאת שזה יהיה אסור, ואז סימנו את המטרה ואז עשו. לא. מה הכוונה? הם לא יכלו לעשות אחרת. למה? כיוון שאילל היה מהנשמות שמגיעים מחסד, אז ממילא, כשלאנשים עם נשמות כאלה, אז זה טהור. אז זה טהור, כי לאנשים שמגיעים מעולם של חסד, זה באמת טהור. ובאנשים שמגיעים מעולם של גבורה, זה אסור. אז אלו ואלו דברי יחים, זה אומרת ככה, יש מערכות נפרדות בתוך התורה עצמה. זה לא שכאילו הקדוש ברוך אומר ככה. בעצם אני נתתי תורה אחת. עכשיו, לא יודעים, אתם התבלבלתם, אתם כבר, יש לכם בעיה במסורת, האם זה מותר ואסור. אז אפילו שאתם מבולבלים, אתם אפילו שוגגים, אפילו מזידים, אני מקבל את זה כתורה, כיוון שאתם מתנהגים ככה. לא, אלא מלכתחילה, התורה יש בה צדדים, יש דברים שהם מחוץ לתורה, אבל בתוך התורה עצמה יש צדדים של פטור, יש צדדים של אסור, ופשוט זה שייך לאיזה נשמות, נשמות כאלה הם שייכים לצד הזה של התורה, ונשמות, ואיך זה מסתדר, זה מסתדר, כל הכללים של איך פוסקים וכל הדברים האלה, זה בעצם שאלה, כאילו, אז איך אנחנו צריכים להניג את הציבור, לפי העולם הזה או לפי העולם הזה? אז כידוע אומרים, הלכה היום כבית הלל, אבל כשמשיח יגיע, אז גם נוכל להניג את העולם על פי מידת הגבורה. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך? בדין. הוא ראה שלא מסתדר העולם, רחמים. אז זאת אומרת שבעיקרון היינו רוצים שהעולם יהיה עולם של דין, אבל אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. אז, זאת אומרת, אז לכן היום הלכה יצא בת קול ואמרה, הלכה כבית הלל, כי העולם שלנו חייב את החסד. אבל כשנגיע לעתיד לבוא יהיה תיקון, נחזור בחזרה לעולם של גבורה, אז אפשר לעשות את כל המסלול של התורה על פי עולם של גבורה, אז אפשר לפשוק פה בשמיים. כן?
הרב, זה למה בקדושה קצת נתנו לך
כן.
אם הוא נמלה קצת כן. מה שישאל
אישו? זה הפירוש הזה? ישאל
אישו? לא... זה הפירוש, כי זה ישאל אישו.
כן, אני לא יודע אם הקדוש קדוש קדוש זה, זה גם הולך על העולמות.
עולם העליון, אתה אומר שזה שלושה, אז
כן, אבל
זה שלושה.
כן, אבל יש גם כן, יש נגיד, יש עולם העשייה, בריאה, יצירה, אצילות. אז הם נמצאים בשלוש למעלה, הם לא נמצאים בש... יש, בקיצור, יש כמה
עולמות. אבל זה הכוונה מה שאנחנו אומרים בקצר?
לא כולם אומרים קטר.
לא, זהו. אומרים שזה 70 פנים
מהתורתי. הבנתי.
הם לא מבינים את
הקטר. לא מבינים, אז הם לא אומרים.
אני לא חושב שזה שם קשור לחסד גבוהה תפארת. שם זה קשור ל... זאת אומרת, יש עולם של יצירה, בתוכו יש חסד גבוהה וכו' וכו'. אחרי זה יש עוד עולם שנקרא בריאה, ובתוכו יש חסד גבוהה תפארת וכו' וכו'. ויש עוד עולם של אצילות, שבתוכו יש חסד גבוהה תפארת. שם הם מדברים יותר, באופן יותר כללי על, יש עולם הבריאה, עולם יצירה, עולם אצילות. זה סוגיות בקבלה שצריכים ללמוד, אבל זה לא כל פעם שבגלל שמדברים פה על שלוש, אז זה קשור דווקא לשלוש החסד גבוהה תפארת. אבל גם כן, המחלוקת של אשכנזים וספרדים, זה ברור, זה לא סתם.
אין מחלוקת.
מה? לא, מחלוקת בהלכה. בהלכה בין אשכנזים לספרדים, זה לא, זה גם כן, זה לא סתם. יש בזה, איך, מה? כאילו, יש תורה לזה, זה פשוט, יש נשמות ששייכים לתורה מסוימת, ויש נשמות ששייכים לתורה אחרת, והקדוש ברוך הוא מסדר את זה על ידי כללי הפסיקה, על ידי, זה מסתדר במשך השנים, שמי ש... כל אחד שיהיה איפה שזה מתאים לו. אז מלא, אז אתם רואים שאפילו בנגלות, וכל שכן וכבר חומר, בנסתרות להשם אלוקנו, דהינו, דחילו וריחימו דמוחה וליבה, האהבה והעירה של המוח והלב, דכל חד וחד לפום, שיעור דליבה לפום מה דשב לש. זאת אומרת, זה כמו שהוא יביא עוד שנייה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הפסוק נודע בשערים בעלה. נודע בשערים בעלה. זאת אומרת, כנסת ישראל, איפה נודע בעלה, איפה יודעים את בעלה, את הקדוש ברוך הוא? בשערים. מה זה בשערים? אומר אז יהיה, הזוהר, כל אחד לפי מה דמשער בליבה. זאת אומרת, יש איזה, כל אחד יש לו איזה כוח לשער את הדברים העליונים, וכל אחד יש לו הם כאילו גישה אחרת לקודש ברוך הוא, השגה אחרת בקודש ברוך הוא. זאת אומרת, נודע בשערים בעלה כל יהודי, לפי איך שהוא משער, זה הגילוי שלו של הקודש ברוך הוא. אז זאת אומרת, לא רק בנגלות ושתיהם אמת, כל אחד לפי איפה שהוא שייך. אז מילא, אז כל זה רשימה של קושיות, למה לא לכתוב את התניה, וממילא גם למה לא ללמוד את זה. אז עד עכשיו, זה רשימה של קושיות למה אנחנו לא יכולים ללמוד את זה. אך מה הוא אומר? אך, ביודי ומכירי כאמינה. זאת אומרת, אני מכיר אתכם. כל אחד ואחד מאנשי שלומנו שבמדינתנו וסמוכות שלה. זאת אומרת, אני מכיר כל אחד ואחד, כמו שאומר גם מההתחלה, מי הקטן עד גדול. עכשיו רק תראו מה זה היה בלטניה. מי הגדול הקטן. כן? אני מכיר את כולם, עד כדי כך מה, אשר היה הדיבור של חיבה מצוי בינינו. דיברתי איתכם כבר במשך השנים, וגלוי לפניי כל תעלומות ליבם ומוחם בעבודת השם התלויה בלב. זאת אומרת, כל אלה שגרים ברוסיה, באזור שלי, שהם היו מקושרים אליי, אני מכיר כל אחד ואחד מהם את כל הדרגות שלו, ואת כל תעלומות ליבו גלויים בפניי. ועליהם תיתוף מילתי ולשוני, את סופר, בקונטרסים אלו הנקראים בשם ליקוטי אמרים, מלוקטים מפי סופרים, מפי ספרים ומפי ספורים קדושי עליון, נשמתם עדן המפורסמים אצלנו, כן? אז זאת אומרת, זה הוא מתכוון למגיד ממזריץ', וקצת מהם נרמזים לחכימין. זאת אומרת, חלק ממה שאני הולך לכתוב פה, אתם יכולים למצוא את זה כבר, באגרות הקודש מרבותינו שבארץ הקודש תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. זאת אומרת, מי זה, כמו שאמרנו, רבי מלמד ויטפסק, ששלח הרבה מכתבים לבלטניה, והוא הלך בשיטה של בלטניה, אז זה רבותינו שבארץ ישראל. הוא היה, רבי מלמד ויטפסק עלה לארץ ישראל, והיה המנהיג של החסידות. וקצתם שמעתי מפיהם הקדוש ביותם פעם, פה עמנו. חלק מזה שמעתי מתי, לפני שרבי מלמד ויטפסק עלה לארץ ישראל, עוד הספקתי לשמוע ממנו את הדברים האלה. וכולם הם תשובות על שאלות רבות, אשר שואלים בעצה כל אנשי שלומנו דמדינתנו תמיד. זאת אומרת, זה שאלות שכולם שואלים כל הזמן, כל אחד לפי ערכו, לשיט עצות בנפשם בעבודת השם. אז להיות, כי אין הזמן גרמה עוד להשיב לכל אחד על שאלתו בפרטות, אין זמן. עכשיו, כל אחד אני אענה לו תשובה, וגם השכחה מצויה, עוד פעם ישאלו אותי וישכחו, ויבואו לשאול אותי עוד פעם. על כן רשמתי כל התשובות, על כל השאלות, למשמרת לאות, להיות כל אחד ואחד לזיכרון בין עיניו, ולא ידחוק עוד להיכנס עם מי לדבר עם מי ביחידות. לא צריכים להגיע אליי, כי בהם ימצא מרגוע לנפשו, ועצה נכונה לכל דבר הקשה עליו בעבודת השם, ונכון יהיה ליבו בטוח בהשם גומר בעדינו.
כל הנשמות ברוסיה היה בצד אחד של ימין או שמאל או
אוקראינה. אז יותר מזה, רק רגע. מה הוא אומר פה בעצם? הוא אומר, תראה, בעצם כל מה שאמרתי, כל הטענות שאמרתי עד עכשיו הן נכונות. בעצם הייתי צריך להמשיך לקבל אתכם ולמסור לכם תורה בעל פה ולא בכתב. אבל כיוון שאני מכיר אתכם כל אחד ואחד בפרטות, ואני מכיר את הכל,
כל הבעיות,
אז וכל השאלות שאתם שואלים אני כבר כותב בספר הזה. אז א' כל, רק להראות לנו מה זה היה בלטניה, מדברים פה על אלפים על אלפים של יהודים שגרו ברוסיה, הוא אומר אני כתב פה את כל השאלות. אבל עכשיו השאלה היא, אבל מה זה קשור אלינו? אתה רוסי?
חרשוב, לא.
אתה הונגרי?
הונגרי.
אז זה לא סמוכות, אז זה לא אנשי מדינתנו, ולא סמוכות שלה. עכשיו, אתה לא דיברת איתו, לא היה דיבור של חיבה מצוי בינינו, לא היה שום דבר. אז בעצם כל הספר הזה שייך לכאורה לאנשים שחיו בזמנו של בלטניה, והיו קשורים אליו בצורה מסוימת, ואחרי, וכיוון שהוא מגיד, והוא הכיר אותם, אז כל השאלות האלה הם שייכים אליו. נו, אז מה זה קשור אלינו בעצם?
עדיין לא קשור.
שאלה ראשונה. זה שאלה ראשונה.
מה?
הוא מרמז לכוח של הכלל שיש לו. שכולל, שזה לא קשור.
לא, אז למה הוא צריך להסביר שכיוון שגלוי לפניכם, זאת אומרת, כל הטענות נכונות, אבל אני...
לדבר רק אליהם או לדבר אל כולם? זה השאלה.
נו, אבל... אז בחב"ד יגידו, בגלל שהם חסידים, הם יגידו, אז כתוב פה שהבלטניה אומר שאני מכיר את כל היהודים. מכל הדורות, עם כל השאלות שלהם, וכתבתי ספר שיועיל לכל הדורות וכל השאלות שלהם. כן, אבל זה לא פשוטו של מקרא, כן, הוא אומר, מדינה שלנו, אפילו בזמנו הוא כותב את זה רק לאנשי מדינתנו. אלא כנראה שקורה משהו אחרי שהוא כותב את זה אליהם. זאת אומרת, לפני שהוא כותב את זה אליהם, אז באמת זה יכול להיות שייך רק לאנשים מסוימים. אבל אחרי שהוא כותב את זה לדור מסוים, אז עכשיו זה נפח מזה משהו אחר. פה... אנחנו רואים עוד הפעם את הנקודה הזאת, כשהתורה נמסרת, כן? כשהתורה נמסרת, אז כל עוד זה אצל הרב, זה אגוד, ברגע שהוא ימסור את זה לציבור שלם, נכון, כשהוא צריך לכתוב את זה, הוא צריך לדעת את כל הפרטים שלהם ואת כל השאלות שלהם. אבל אחרי שהתורה נמסרת בצורה הזאת, היא כבר, יש לה מעמד בפני עצמה. היא כבר מקבלת כוח שהיא כבר יכולה להיות נוגעת לכל אחד בכל זמן, כיוון שהצירוף הזה שיש בין הציבור לרב יוצר דבר חדש.
אפילו שזה לא אישי.
אפילו שזה לא אישי, הוא כתב את זה אישי לאנשים מסוימים, הוא כתב את זה לאנשים גיאוגרפיים מסוימים, זאת אומרת אנשים ששייכים בשטח מסוים, אבל אחר כך נוצר פה איזה דבר חדש, החיבור בין הרב לתלמיד יוצר דבר חדש שהוא כבר נהיה אוניברסלי. כן? זאת אומרת, בעצם זה מה שקורה גם כן עם, עם, עם היהדות. כן? מה הקדוש ברוך הוא אמר? הקדוש ברוך הוא אמר, מה זה? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה הכוונה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? זה הפסוק שבא הכי הרבה להגיד שהקדוש ברוך הוא לא אחד, נכון? הפסוק הזה, למה? כי רש"י אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, שעכשיו הוא רק אלוקים שלנו ולא של הגויים. אלוקינו. זאת אומרת, לא אוניברסלי. השם אחד, לעתיד לבוא, הוא יהיה של כולם. אז זאת אומרת, זה צריך להתחיל, זה מתחיל, כולם יודעים את השאלה, על האסלאם יש קושייה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, שהאסלאם שייך לכל, כי הם טוענים שהאסלאם שייך לכל האנשים, אז למה הוא כותב את זה בערבית? רוב העולם לא מבין ערבית, אז למה הוא כותב את זה בערבית? אבל מה היהדות אומרת? לא, זה לא שייך לכל העולם, התורה שייכת רק לנו, ולכן נכתבת רק בשפה שלנו, אבל מה המטרה שלה? המטרה שלה שיהיה נוגעת לכולם. זאת אומרת, נכון, הרבה, בכלל בתורה רואים את הדבר הזה, שבעצם זה מתחיל עם קבוצה. אחרי שזה מתחיל עם קבוצה, זה כבר נהיה שייך לכלל. אני נותן משהו לקבוצה, נותן רק לקבוצה. אבל אחרי שאני מעביר דבר לקבוצה, זה כבר נהיה של הרבים. ונהיה של הרבים, אז זה כבר לא נוגע לבן אדם פרטי הזה אחר. ולכן אנחנו יכולים ללמוד את זה. זה לכאורה. עכשיו אנחנו נצטרך לראות את ה... לא הספק נגיד לזה, מה היה הרקע שלו, להבין קצת יותר את כל הסיפור, למה בעצם הוא לא רצה כבר יותר לכתוב את כל הדברים, זאת השם בפעם הבאה נמשיך, וגם את העניין של 60 ריבוע נשמות ו-60 אותיות לתורה גם כן צריך זה. נשמור את זה לפעם הבאה, את הלכים האלה.